לקרוא את פרק ט"ז. והדבר האחרון שראינו זה את משלי, שישי, כן, דירנו את הרגע הדרמטי הזה, שהדבר הכי לא רצוי זה ששאול המלך ידע משהו על מה שהתרחש פה באותו המלכה של דוד, שבקרב אחיו בצורה דיסקרטית, ככה סודית, והדפיקות בדלת, ואכן דוד, ישי צריך לתדרך את דוד איך להיות בן אדם. כן, ביידיש אומר לו, תהיה מנץ'. בהנחה שהשומרים של שאול לא הבינו יידיש, היה צריך להגיד לו, אבל הם הבינו יידיש, אז היה צריך לעשות לו איזה פנטומימה. תהיה בן אדם, ותר על המלכות. כן, הוא נותן לו, תן לו את הלחם, את החמור, כך לך, כשייתן לך הקדוש ברוך הוא. מלכות, מה שישי אומר לו פה, מלכות לא לוקחים. ובעצם המסקנה שלנו היא הדבר הזה, למה זה היה כל כך חשוב? כי ההתנהגות של דוד, רואים שיש לו שורשים. דוד לא סתם אומר, מי שלח ידו במשיח השם וניקה, זה בדיוק המשפט שאבא שלו אמר לו. הכנס סכין בלועך עם בעל נפש אתה. אין? ואל תתאב מטעמותיו ואל תיקח לעצמך. קבל את זה. כמו שקיבלת פה, מעפר, הקדוש ברוך הוא לקח אותך אחר רצון, לא ידענו, אף אחד לא ילע על דעתו, כך גם יהיה לעתיד. אין? זה נתינה של דבר. בואו ניכנס קצת לפסוקים הבאים. ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגדי עזים אחד וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויאהבהו. פלאות. כן? המפגש הראשון בין דוד לשאול, כן? זה עושה לשאול נחת פנימית, סדר פנימי, הוא לא צריך אפילו לנגן שום דבר, רק לראות את דוד, זה כבר עושה טוב. טוב רואי, כן? יראיך יראוני וישמחו. זה אומר שעכשיו שאול ירא השם. הוא רואה את דוד וטוב לו, ויבהו. מאוד, לא סתם ויבהו, ויבהו מאוד. ויהי לו נושא חלים. כן? חבל לבזבז אחד כזה על כישרונות מוזיקליים, זה נושא כלים. טוב, איזה כלים? הוא לוקח את הגיטרה. הוא את ה... כן. לא. 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 אני אגיד לך למה לא. אתה אומר, אתה יודע מה? למה אני אומר לא? למה אני אומר לא? אם אתה מרגיש את זה, סימן שהפסוק הוא דו-משמעי. נכון? בוא נקרא את זה כמו שאתה אומר. אני לא דוחה על הסף. ויבוא דוד אל שאול, כאילו, הוא אומר, מה שמך? משה אומר, הנושא זה דוד. ויבוא דוד אל שאול, הנושא זה דוד. ויבוא דוד. ויעמוד לפניו דוד. ויעבהו מאוד דוד את שאול. ויהי לו נושא כלים. אין? דוד סוחב לו את המגבת למקווה. זה כנראה מה שמכריע את השאלה, שזה לא... למרות שה... הרי, אתה יודע מה? אני אגיד משהו. כמים פנים לפנים. כמים פנים לפנים. אתה מבין מה עשה ישי? עכשיו אתה רואה מה עשה ישי. זה שישי, הרי אם דוד היה מגיע משם, בלי ההכנה של ישי, רואים על הפנים, הוא במתח, הוא עצבני, הוא מפחד. אדם, הדבר הכי קשה אצל אדם ששומר איזשהו סוד, זה שהוא שומר על הסוד. זאת אומרת, אם הוא לא מתאמץ לשמור על הסוד, הוא לא יגלה אותו. אז ישי שחרר אותו משמירת הסוד. שמע, אל תחשוב שאתה צריך פה לעשות משהו. אתה חלק. מה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתך זה מה שיהיה. אז דוד בא, שמח וטוב לב, דוד, הגיע דוד. לא מחזיק בעצמו, לא מחשיב את עצמו. אז זה מרקח את שאול, הרי מה מפריע, מה הרוח הרעה שיש על שאול? ראינו את זה בשיחה של האנשים שלו. תסתכלו רגע בפסוק תזיין. תראו לך, אנשים של העבדים של שאול ניגשים אליו. יומר נא אדוננו, עבדיך לפניך. זאת אומרת, הם מניחים את עצמם. למרות שהוא עכשיו זקוק להם, יותר מה שהם זקוקים לו. אבל הם ממליכים את עצמם, תגיד לנו לעשות ונעשה. תהיה המלך, תחזור להיות מלך. הם ממליכים אותו. הרי הקדוש ברוך הוא ביטל את מלכותו. הרוח הפנימית שלו, אין לו רוח הקודש. הרוח רעה מבעטת אותו. והרוח הרעה זה הסרת המלכות האלוקית ממנו. אז הם מחזירים לו את המלכות האנושית, את בני אדם. הם מרגישים בצער הגדול שיש כאן, וגם כמובן המשמעות הלאומית של הדבר הזה, והם דוד עושה את זה הרבה יותר חזק מהם. רק הנוכחות של דוד. למה? כי דוד לוחץ בנקודה הכי אנושית במלכות. דוד בעצם הוא המלך, והוא ויתר על המלכות. עכשיו אתה יכול להבין, יכולים להבין יפה, למה הקדוש ברוך הוא סיבב שכך יהיה. אתה רואה את הניסיון לדוד. דוד צריך לבוא להרכב, מישהו יאר את זה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, שרואים כמה מעגלים כאלה בתורה, ובתנך, שהקדוש ברוך הוא מוציא יקר מזולל. זאת אומרת, מין מצבים הפוכים כאלה. הדוגמה הראשונה ביותר, הטובה ביותר, הבולטת ביותר, זה משה רבנו. איפה רואים את זה אצל משה רבנו? שהוא נמצא בארמון פרעו. פרעו אמר, כל הבן היורה תשליחו, וחזל אומרים, משה זה מה שהוא רצה. את משה, התגנינים אומרים לו, רואים שם איזה גואל שהולך להיוולד, תזרוק את כולם לים, אפילו את המצרים, כל מי שנולד בין החמישי לעשירי למתי נולד משה. מזל דגים, זה בדיוק מתאים, לזרוק ליאור, לכן יאור, ושיוכלו אותו הדגים. וברגע שמשה הוא שם בטבע, ההצטגנים אומרים, בסדר, הוא כבר במים, הכל בסדר. חבים את ה... עושים עוד עזקה, לא זורקים יותר ילדים ליאור, כתוך ההרגל, את היהודים ממשיכים, ספורט נחמד. ובת פרעו גוזר הגזרה הנוראה, הבת שלו הולכת ומוציאה אותו מהמים, ושמה לו אותו על הברכיים. אתה אומר לזרוק את עם ישראל, אתה חושב שאתה תשלוט, אתה בעצמך תגדל את זה שרצית להעלים אותו. כן? מין איזה upside down כזה, הפוך על הפוך. איפה עוד רואים דוגמה כזאת בתנך? פה. כאן, זו הדוגמה השנייה, הבולטת. אולי יש דוגמה אחת קודם? יש דוגמה אחת קודם? שמואל ואלי. כן? חנה במו ידיה שולחת את הבן הזה שמואל, שהוא יפיל את בית אלי. שלמה וירובעם, יש איזה משהו, אבל יותר מינורי, כי הוא ממנה אותו שר, וזה זה משהו הגיוני, זה לא משהו אלוקי. זה לא משהו אלוקי. זה משהו, אחד כזה שצועק, נכון? אחד כזה צועק הרבה, שמים אותו להיות שר הביטחון, עכשיו שיביא ביטחון. אז הוא אחד שצועק מפגין נגד שלמה, אז הוא שם אותו, תהיה אתה אחראי על הבינוי. אז הוא בנה מרד. הצליח להמריד. אז, ועוד כמה מעגלים כאלה, אפשר לראות עוד מעגלים כאלה, של אבסורדים, אבסורדים כאלה. הקדוש ברוך הוא שם את המחליף במקומו של הדבר. אז יש לזה לפעמים היבטים, כמו שאמרנו אצל פרעו, משהו שהוא באמת בסיס האמונה. הקדוש ברוך הוא שולט בכל, כל בידו, זה המסר הגדול של יציאת מצרים. פה אני חושב שהמסר הוא יותר כלפי דוד. להראות עד שני מלכים נפגשו, הוא מול שמואל, שמואל כל כך פחד מהרגע הזה, מהדבר הזה. שני מלכים. לא רק שהם שני מלכים, ושהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה, אלא הם אוכלים ביחד על אותו שולחן. וברכים שהכל נהיה בדברו. ככה, אחד השני, והשני אומר, אמן, ברוך אתה, אדוני, אלוהים, אלוהים, שהכל נהיה בדברו. דוד מברך, שאול עונה, שאול מברך, דוד עונה, הכל נהיה בדברו. ולדוד המלך כל פעם שהוא אומר, הכל נהיה בדברו, עיניים מאירות, למה? גם אבא שלי אומר ככה, שהכל נהיה בדברו. זה אני שמעתי, על זה חונכתי. חינוך בסיסי, הכל נהיה בדברו. בסדר? הנה המפגש. לכן ויהווהו, ולכן זה כתוב בצורה כזאת. למרות שברור, די ברור שהפשט הוא ששאול אוהב אותו. הנושא התחלף פתאום. בלי להוטט, החליפו נושא. אבל למה זה בכל זאת כתוב ככה? כי אהבה זה הדדי. כיוון שדוד בא עם smiling face, אז גם שאול פתאום יש לו הערה. רק הנוכחות שלו, גם בלי שהוא מוציא גיטרה. רק הנוכחות. הסוד. תשמע, קודם כל אתה סומך ובטוח שאנשי בית לחם, יש להם שתי תכונות. אחת שהם אוהבים לחיות, תכונה מאוד חשובה. תכונה שנייה שהם שומרי סוד, הנה אתה רואה, שומרי סוד. זה... לגבי הזקנים בדיוק היום קראתי את הפרק הזה עוד פעם, ומישהי שאלה אותי איזו שאלה. מאוד מעניין לראות האם הזקנים היו, אתם זוכרים שאמרתי לכם חזל חלוקים בדעה, האם היו פה זקנים או לא. אז אפשר לראות שכן, אפשר לראות שלא. למה? כי כשמגיעים הזקנים של בית לחם לקראת שמואל, השלום בועך, הם חרדים בגלל העגלת בקר שיש לו, ואולי שמה יש פה איזה מת שמוטל ולא נודע מי יקעו, ואז הם אומרים לו, לא. הוא אומר להם, לא, באתי, שלום, שלום, לסבוך לשם, באתי, התקדשו, הוא אומר לזקנים, ובתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בנה, ויקרא להם לזבח. זאת אומרת, בזבח נמצאים הזקנים. אמת? ישנם זקנים, הוא מזמין אותם. סביר להניח ששמואל מזמין זקנים אחרי שעשה להם כמעט התקפת לב, אז הם באים לעברות את עצמם באיזה בשר על האש, טוב, לחגוג את זה שהוא בא לשלום. והסיומת, תסתכלו, ויומר קום מושכהו, בפסוק י' ב', כי זהו, פסוק י' ג', ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו. מה הדגש בקרב אחיו? כבר אין זקנים. מה קרה לזקנים? מה קרה לזקנים? מה שכמעט קרה לשמואל. מתייבשים. ייבש אותם. מי ייבש אותם? דוד. איך ימצאו עכשיו את דוד? עוד שעה רק עד שיכולו לקרוא לו, עד שזה, מה מחלו, האוכל כבר נגמר. אה לא, בעצם לא, לא נסב עד בו פה. לא נסב עד בו פה, לא אכלו, אתם צודקים. אבל אז כן כבר ראינו, אם לא היה שעון, אז הם היו עושים כבר ככה. וזקן יש לו תמיד, יש לו ביטל תירה, יש לו שכונה, יש לו איזה שיעור דף יוימי, יש לו איזה משהו. לא יכול לחכות. שמואל, אין לו ברירה, הוא בא בשביל זה, הוא צריך לשבת חכות. הוא יושב, הוא מחכה, ויושב, הוא מחכה, מחכים לדוד, מחכים לדוד. אז כן, הם התפזרו, נשמטו אחד-אחד. מכירים את זה גם ממשה במצרים. הזקנים נשמטו אחד-אחד. אז גם פה נשמטו. זה הלך לעסקיו, זה הלך לענייניו, זה הלך לישון, זה הלך לאכול, כל אחד הלך לעניינים שלו. זה אנחנו עוד נראה. בוא נשאיר את זה עלום, כמו שהתנך לא נותן לך להבין. הפעם היחידה שהוא מבין שדוד ימלוך, בוודאות, זה כשהוא מעלה את שאול, את שמואל באוב. אז שמואל אומר לו שדוד יהיה במקומו. פעם אחת, וחזל אומרים, כשהייתי בעלמא דשיקרא, אז לא יכולתי להגיד לך את האמת. עכשיו שאני בעלמא דקשוט, אני לא יכול לשקר. דוד יחליף אותך.
לא מתי שהוא חתך לו את המעיל במערה?
לא. זה סימן נתן לו, אבל לא נאמר במפורש. לא, בפסוקים זה לא נאמר במפורש. בפסוקים נאמר במפורש? ידעתי שאתה תמלוך, וזה אתה מבין, חזל מבינים, ואתה מבין ששמואל, שאול הבין, אבל זה לא נאמר לו במפורש.
שמואל נתן לו סימן,
זה אומר, אתה...
זה שיחתוך לך את המעיל, הוא ימלוך במקומך.
טוב, נתן, נביא, נתן,
ורעך הטוב ממכה. מי הוא זה, רעו הטוב ממנו? לא, לא, הוא לא אומר לו דוד ונישאי, הוא זה שיקבל את המלוכה.
הסימן,
אבל זה לא, זה צריך... כן, אני מסכים, אתה מסכים, אבל... כן, נכון, הוא אומר לו את זה מפורש. הוא אומר, אבל לא נאמר לו, זה מה שאני אומר. מתי נאמר לו במפורש דוד ימלוך תחתיך? רק שהוא מעלה את שאול, את שמואל באוב. ולכן חז"ל אומרים, מכאן רואים שבעולם אמת אי אפשר לשקר. כל השקרים צריך לבזבז בעולם הזה. בעולם הבא אי אפשר לשקר, אתה בדיוק מה שאתה. ולכן מה הוא מנסה לעשות? נו, אז מה זה אומר? מסכן את הממלכה. הוא מסוכן. מסוכן. זה לא מפוירש. למרות שגם הוא, גם הסימן, אז הוא מבין את זה. בסדר? הרי היה שהוא גם מתקומם נגד זה. המקום היחיד שהוא לא מתקומם נגד זה יותר, זה אחרי שהוא שומע מה שבעלת האוב אומרת, ואז מה הוא עושה? הוא מתאבד. דיברנו על זה שבוע שעבר. למה הוא מתאבד? איך מותר לו להתאבד? אז אמרנו, איסורים שאין להם סוף, יש איזה הגדרות בהלכה של איסורים שאין להם סוף, אבל מראש וראשונה, זה הגדרה של מלך. מלך יכול, זה האדם היחיד שמותר לו להתאבד. הוא יכול לגזור על עצמו מורד במלכות, או של מישהו אחר שמתמנה תחתיו, כמו שהיה פה, או על עצמו, במלכות של עצמו. ודאי, זה אותו עניין, זה מלך. מלך, זה משהו אחר. לא חיים פרטיים. זה לא עניין פרטי. לכן מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מישהו יגבה את החוב. קדוש ברוך הוא ישנו. אתה מאמין לנוכל השקרן הזה, העמלקי.
דוד האמין
לו. לא, בדיוק הפוך, דוד לא האמין לו.
אז למה?
למה? דוד אומר לו, פיך ענה בך. מה זה פיך ענה בך? אם הודעת בעל דין הרי לא מקבלים. אתה יודע למה לא מקבלים הודעת בעל דין? למה בממון מקבלים הודעת בעל דין, ובכל דין אחר לא מקבלים? אדם אומר, אני חיללתי שבת, הרגוני להרוג, סיכלוני. נו, בממון אדם לא קרוב אצל עצמו. אז זה מחלוקת, יש תקצורת, ומערי בן לב, ידוע. השאלה אם הוא מעיד על עצמו, שהוא פוסק על עצמו, נאמנות, כל הדיני הנאמנות. הממון, מה הבעיה? אתה רוצה לחלק מתנות? תן מתנה, אין בעיה, תן כסף מתנה. מה הבעיה? אומר הרמב״ם בספר המצוות, על הדין הזה של הודעת בעל דין, שלא מקבלים הודעת בעל דין, הרמב״ם אומר שהוא מנסה, זה אדם פחדן, הוא לא רוצה לקפוץ במגדלי עזריאלי ולהתאבד, אז הוא בא, מספר סיפור, אני חיללתי שבת, מה יעשו? יגיד הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, נוציא אותו להורג, נכון? נו, אז מצוין, כל אדם שלא טוב לו עם המשכנתה, אז הוא ילך לבדים, יגיד שהוא חייל שבת, אנחנו פה נהפוך לקצבים להוציא לאנשים להורג. המתה מתוך חסד. אומר הרמב״ם, לא מאפשרים את זה. לא לנצל את מערכת המשפט האלוהית לצורכי התאבדויות. אנשים פה התאבדו, סתם, רע להם בחיים, נמאס להם, לא, אין להם אומץ, אז שאחרים יהרגו אותם. זה הרמב״ם ככה מסביר, הרמב״ם מסביר. זה היגיון, זה עמוק מאוד, אם אתם חושבים על זה. מה זה מערכת המשפט? הקדוש ברוך הוא נתן בידינו את שרביט החיים והמוות. צריך לדעת להיזהר, להשתמש בזה בזהירות רבה. אז אם בא איזה נער כזה, ואומר, אני הרגתי את זה, אני עשיתי. אז זה שדוד אומר לו, אני לא מאמין לך. אבל זה שהעזת להגיד כזה דבר, זה הוראת שעה. דוד לא עושה על פי דין. לא הורג אותו על פי דין. אלא כדי להורות הוראה, שמי שמעיז לגעת במלך ישראל, זה התגאה בזה, אני הרגתי אותו. מתוך רחמים הרגתי אותו. אגב, הוא גם לא היה חייב מיטה, כי אם הוא הרג את כפי שהוא מספר, אז הוא בכלל הטרפה. אז לא חייב מיטה על זה, אל פי דין תורה. נכון, זאת אומרת ששאול לא יכולה לחיות עוד שעתיים. להרוג טרפה זה פטור מלמות. זה לא רצח. זה רצח אבל פטור. הרג את הטרפה, לא נהרג עליו. כן.
שאול, נתן,
שככה,
ואז הם
נפגשים, פתאום... יפה. זה התיאור של הפרקים to be continued, זה מה שנקרא בהמשך. זה מה שנקרא בהמשך. אבל פה, באמת עצרנו באמת על הפסוק, אני אומר שמצינו את ההערה הזאת שלך, שהיא הערה יפה, שהמפגש הראשון בין דוד לשאול, אתם רואים, אנחנו עכשיו, כל פסוק פה נקרא לאט, כל מילה, אי אפשר להבין אותה ככה, אפשר להבין אותה ככה, כל דבר פה נותן לך את מרקם היחסים, מה שהתנך רוצה, כאילו להבהיר לך איזה, לנקות איזה שימשה, איזה חלון, תסתכל מה קורה פה. וגדלותו של דוד ניכרת פה. למה שאול אוהב אותו, והוא, כי הוא אוהב את שאול? הוא בא באהבה. הוא בא באהבה. כן? זה מה שאנחנו אומרים, באהבה ובאמונה ננצח. צחקו עלינו קצת, מה? וכסח, כנס בו, מה הבעיה? תעיף אותו, שלוף חרב, תזיז אותו מהשלטון, מי הוא בכלל? לא. באהבה. באהבה. זה לא אומר שלא יהיו איסורים. יהיו הרבה איסורים. כן? זה מקרין משהו על עצמנו היום. אנחנו היום ממש בדז'ה-וו של זה. ממש בדז'ה-וו. ממש, לא. בשלטון המלכותי, הממלכתי, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את מדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא המליך את שאול. הלא כן? עבדיו הנביאים אמרו שתקום לישראל ממלכה מעט. אומר מיכה הנביא, מעט מלכות אתן לכם. אז הנה יש. הנביאים אמרו, והנה זה מתבצע. וזה הולך על העוקם קצת. זה לא ממש מה ש... צריך שיהיה. צריך שיבוא דוד. אז הנה, דוד. צריך לשבת על שולחן אחד, וקודם כל שהוא יגיד שהכל נהיה בדברו, והוא יענה אמן, ואחר כך להפך. באהבה גדולה, באהבה גדולה. עם כל זה שיהיה עוינות גדולה מאוד. חד סטרית. חד סטרית לחלוטין. כן.
אפשר להגיד ששאול אולי מרגיש את הרוח השם שנחה על דוד, וכל פעם שדוד נמצא שם,
הוא
חושב
שדובר מצידו,
בעצם
זה הכרה
של דוד
היה? יש בזה דבר, אבל זה מתהפך. אני מסכים. פה אמרנו, איפה זה בא פה ברגע הראשון? מתי זה יתהפך? אחרי השירה של הנשים. אז זה יתחיל להתהפך. אבל פה, זה נפלא. צלפו בול. מצאו את האדם. עכשיו אתם מבינים שדואג האדומי, שאמר, ראיתי בן לישי, ורוח הקודש הוא ראה. הוא באמת רוצה לעזור לשאול. הוא עבדו הנאמן. אז הוא חפש איפה האנרגיות, איפה רואים קרינה של... איזה מישהו שיכול לתת לו קצת מלכות, הרי מה חסר, איזה ויטמין חסר לשאול? מה חסר לו? ויטמין המלכות, רוח השם שמביאה אותו לידי מלכות, שהפך אותו לנביא כדי שיהיה מלך. אז מישהו שיחזיר לך את הרוח, מי יכול להחזיר רוח? אגב, הכוזרי ככה, רבי יהודה הלוי ככה מסביר, שכשאדם עומד ליד נביא בשעת התנבאותו, הוא בעצמו מתנבא, הוא לומד את זה משאול. שכל פעם שהוא הלך ליד הנביאים, הוא בעצמו נהיה נביא. בדיוק. הוא מרגיש טוב עם דוד, כי דוד יש בו איזה רוח השם מהיום הוא עליו. אמר לזה, כמו איזה נר דולק שמראה לך את, את הסביבה. בסדר, כל אחד לפי מדרגתו. אבל טוב לו, טוב לו מאוד. טוב לו מאוד. וישלח שאול אל אישי למור. כן, אגב, מראה לכם פה שמערכת היחסים בין שאול ואישי היא מאוד קרובה. הוא אדם ידוע, הוא עם חזל, אישי בא באוכלוסה, יוצא באוכלוסה. זה רבה, רציני מאוד. משיחי אדם, כן. וישלח שאול אל אישי למור, יעמוד נא. איזה משהו נפלא. בהתחלה הלכו באיזה מין אלימות כזאת בלתי מובנת, ותלשו את הילד מתוך מראה הצון, כי חשבו, פשיטה, מה, ילד לא, במקום להיות רואה צון, לא חרם, בוא שישב אצל המלך, מה, יש איזה אמא יהודיה שתסרב, מה, הילד שלי עוד לא למד מספיק, ולא, בוא בארמון המלך, בוא אצלי. לא צריך לקש רשות בכלל. כן, איך כתוב, איך הם אמרו לו? שילחה אליי, בלי בקשות, בלי גינונים. סליחה. שליחה אליי את דוד בנך אשר בצון, נקודה. כן? והטון נשמע לא סימפטי כל כך. פה תראו את התיקון של זה, איזה יופי זה. וישלח שאול אל אישי למור, יעמוד נא דוד לפניי, כי מצא חן בעיניי. יעמוד נא דוד לפניי. כן? לעמוד לפני. כן? תזכרו את הביטוי הזה, אנחנו נתפגש בו מדי פעם. יעמוד נא דוד לפניי, כי מצא חן בעיניי. והיה ביות רוח אלוהים רעה אל שאול, ולקח דוד, סליחה, והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, יפה מאוד, הטעות שלי מלמדת משהו. לא עשיתי את זה בכוונה, באמת טעיתי, בתוך הרגל. אבל מה זה מלמד שטעינו? למה לא כתוב רוח אלוהים רעה, כמו שיהיה כתוב בהמשך? מה? בדיוק, עצם הנוכחות של דוד, כבר אין רע. הכל טוב. היה דוד, הכל טוב. כן. בוא נראה, נקרא בהמשך. כן. היה בו משהו, אבל דוד קולט מיד, הוא טוב רואי. הוא רואה מיד את הפנים של שאול, אז הוא מיד, הכל במחשבות שלו. הכוונות של דוד, דוד יודע לצרף את המחשבות, ככה שהמוזיקה תהיה תואמת את המצב, רוח. כן? אין רע. בסדר? הוא, עצם הנוכחות שלו, כן, זה מדויק. אתם תראו את זה בהמשך כמה שזה מדויק. רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. כן? איך שרק מגיעה לו רוח אלוהים, דוד מרגיש שמשהו בעיניים שלו, זה מגונן עליו. מגונן עליו. אגב, וכאן היסוד להבין שתהילים זה ספר נפלא. אתם מבינים מתי לדוד היה זמן לחבר תהילים? עם מנגינות. את הלחנים הוא חיבר פה, את המילים הוא כתב במערות, אחר כך כשהוא התחבא. אבל זה המקור. למה תהילים יש לו כזה כוח? איש נגן. משהו נפלא. פרק י' זין, נא לקרוא. הבאתי אתכם בצעדים בטוחים עד פרק י' זין, אחד הפרקים היותר עסיסיים של התנ"ך. נא לקרוא את הפרק ולשאול שאלות. אתם יודעים, זה פרק ארוך מאוד, אז בואו נעצור אותו בפסוק למדלת. פסוק למדלת, עד פסוק למדלת לקרוא. וכמובן שאלות, כיד המלך. סיימתם לקרוא? שאלות. כן. יפה. אתה מזהה איזה דבר, אבל אתה כבר שופט את זה. אתה אומר, האח הגדול נכנס בדוד. נכון? וזה נראה כאילו שהוא לא עושה את זה פעם ראשונה. כי דוד אומר לו, מה עשיתי עכשיו? מה אתה רוצה ממני? תמיד אתה מזמין עליי. האם זאת קנאה? או דאגה? דאגה בטוח יש פה. נכון? קנאה אני לא בטוח. זה קצת שיפוטי. אבל דאגה זה יש ודאי. למי הוא דואג? לצון. למעט הצון ההנה במדבר. אז דאגה יש פה. האם זה דאגה לכבשים? אז אם זה דאגה לכבשים, טוב, יש אנשים עצבנים בעולם, שבשביל איזה חלב שנשפח, הם מוכנים לצעוק ולרגוז. נופלים בזה. מידת הכעס, בטוח שיש בו מידת הכעס, הוא כועס. כן? אבל למה? למה הוא כועס על דוד? זאת השאלה. אתה רואה עכשיו בלי שיפוט. אתה רואה? הוצאנו את השיפוט החוצה, בלי מסקנות. כן. כן. מי זה האיש הזה? ישי. אבל אתה שמת לב שכל הפסוקים האלה הם תקועים חזק. מה העניין פה? מה, אנחנו לא יודעים מי זה ישי? לא דיברנו עליו קודם? שיעור שלם? מה נכנס פה? האיש הזה! האיש הזה. יש כזה שיר שתמיד שרים על יצחק רבין. האיש ההוא, למרות שזה לא חובר עליו. הדביקו לו את זה. יש עוד אנשים כמו האיש ההוא. אני אראה לכם בסוף השיעור היום, שזה כתוב, האיש הזה, בהי הידיעה, there's no one else. אין אף אחד אחר כמו. האיש הזה, זה איש. זה איש. לאחרים צריך בדיקה. זה בן אדם. אתם תראו את זה. כן. נו, אנוכי הפלישתי. מה, אז מה אתה שואל? מה? נו, זה מה שהוא אומר. אני הפלישתי בהי הידיעה. הפלישתי בהי הידיעה. תראה, היום את הבעיה של החברה הישראלית, שהם לא יודעים לדעת מי הוא פלישתי. שאלה, מי הוא יהודי, נכון? 20 שנה, 20 שנה, 50 שנה, אנחנו שואלים את השאלה, מי הוא יהודי. עכשיו צריכים 50 שנה, לא יודע, לגזור 50 שנה. אבל כבר איזה 10 שנים אנחנו שואלים מי הוא פלסטיני. אני, הוא מה, אני הפלישתי, תראה, אתה רואה אותי, אתה רואה איזה גדול אני, זה הפלישתי. למה הוא עושה את זה, למה התנך מתאר את זה ככה? זה מה שאתה שואל. אני הפלישתי, אחי הפלישתי, כן. כן. למה? למה צריך את זה? כן, זה אותה נקודה, יפה מאוד, כן. ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. כן? אז הביטוי אפס דמים, אגב, הוא משתמע לדו פנים. יש מפרשים אותו בשם של מקום, בין עזקה לבין סוחו זה כמה קילומטרים, קילומטר, שניים, לא כך רחוק, והמקום המדויק זה אפס דמים. כן? זה מקום שנקרא אפס דמים. למה קוראים לו אפס דמים? לא יודע. אפשרות שנייה זה שהם כמובן יאספו לשם בלי מה שהפלישתים רגילים לעשות. הם לא... זאת אומרת, זה מפתיע, כי הרי בדרך כלל איך הם מה עושים הפלישתים, דיברנו על זה לפני שבועיים, איך הם זזים, נעים, יש את המחנה, מחנה פלישתים, ויש משחיתים. יש איזה חוליות השחתה כאלה. אז פה הם נאספים, וכבר הציבור הישראלי מרגיש איזה עניין אחר יש להם פה. הם לא הורגים. זה פלאי כזה, זה יום ספורט כזה, כנס, בעמק האלה עושים איזה אולימפיאדה משהו, אפס דמי. כן. זה נדבר, זה הערה חשובה מאוד, עבדי שאול, כן.
לגבי העניין של אפס דמים, זה נקרא אחר כך, שהם מתחילים לעבוד איש ביניים, שמקום שהיום נוהגים להוריד שני אנשי ביניים, בשביל לחסוך דמים,
אפס דמים, בדיוק. הם לא באו בשביל להרוג, הם באו לאיזה יום ספורט כזה. בגוששות.
להגיע לכתחילה למקום שאני אמור להוציא איש ביניים, אני אמור להוציא איש ביניים ואני יושב בשב ואל תעשה 40 יום וזה בעצם חילול השם.
אתה הורדת כיסוי אחד מעל הפרשה המדהימה הזאת וגילית לנו עוד 5 כיסויים נוספים. שאלה נלוות ממה שאתה שואל, שהיא צריכה להיות שאלת השאלות, זה מה מעולל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. למה ככה? למה? למה? מה קרה? מלחמה כמו מלחמה, הם אומרים לכם, שילחמו, מה פתאום עושים פה צחוקים כאלה, וזה תחרות, איש ביניים, תיארת את זה יפה מאוד, של לחסוך דמים, אחר כך יואב עשה את זה גם, שם הבריכה, עשה דמם של ישראל צחוק. כן, אני רואה שזה רק הגביר את השאלות, כן. רגע, אתה שאלת, בואי נתן לי, מי שעוד לא שאל.
בהקשר הזה, בתואר בהתחלה מצב שדוד בא ל... לפני שדוד מגיע, אז יש את הסיפור עם איש ביניים וגוליית, אומר בואו נעמידו מישהו מגיע. עכשיו, כשדוד מגיע לשדה המערכה, המלחמה משתוללת.
לא. כשדוד מגיע למלחמה, לא, למה?
למה?
איפה אתה רואה מלחמה במחנה? אבל עוד לא התחילה המלחמה. לא, לא קרה כלום. כשדוד בא, הוא שומע קולות, אבל מה הקולות האלה? זה לא קולות של מלחמה.
מלחמים עם פלישתים. ושאול והם הכל איש ישראל בעמק האלה, מלחמים עם פלישתים.
כן. אבל אין פה איזה אירוע מלחמה ממש. אתה יודע מה? בסדר, הפלישתים, זה כמו כדורגל. עד שהשחקנים עולים למגרש, אז אחד זורק בקבוק בירה על ההוא, והוא שולף אקדח. קצת מכות, אבל לא, לא משהו... זה לא, לא בשביל לראות דם, לא בשביל... כן, עוד שנייה, כן.
אז כשדוד מגיע, הוא מגיע עם חריצי...
גבינה, כן.
זה חלב ובשם.
כן.
כתוב שהוא לוקח את ארובתם,
ואת ארובתם תיקח. מה הפקודה שאבא שלו נותן לו? ישי שולח אותו לעמק, נכון? ונקרא את זה רגע בפנים, פרק י' ז', פסוק י' ז'. מפנה גדול מאוד בהיסטוריה, קל לזכור, פרק י"ז משמואל א', פסוק י"ז, ההיסטוריה שינתה פניה. מהיום והלאה, זה היום שבו הגיע המשיח. תרשמו לפניכם. פרק י"ז, פסוק י"ז. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך, איפת כלי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף. יונתן, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. אגב, מה מזכיר כל התיאור, התדרוך הזה? יוסף ויעקב. כן. לך נא וראה את שלום אחיך ושלום עצום. מה נולד מזה? שיעבוד מצרים. ירדנו למצרים מהשליחות הזאת. ופה בדיוק ההפך, יפה מאוד, תראו את השימוש הזה. אבא ששולח את הבן לראות את שלום הצון, לראות את שלום אחיך, לראות את שלום זה, והנה תראה מה יצא מזה שם ומה יצא מזה פה. הנה אתם רואים את ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. חד משמעית. כן. כן. כולם ישאלו, אל תדאגו, רק הסדר לגוון קצת את הקולות. אני לא בטוח שזה כל עם ישראל, אבל למה? כי כתוב. כמה היו פה? כמה היו פה? זה הצבא של יוסי שריד. קטן וחכם. אז לגבי החוכמה צריך עוד לעיין, אבל לגבי הקטן זה ברור. כמה היו פה אנשים? כמה אנשים היו פה מישראל? לא כתוב? כן כתוב, רק אני נמצא את זה עוד רגע. כתוב באיזשהו מקום, שנייה אחת. אם אני זוכר נכון, היו פה 40 אלף איש. אבל אני לא יודע מאיפה אני זוכר, אני אפילו משום מה יש לי בראש שזה כתוב. היו פה רבבות, איך אנחנו יודעים מהשירה של אנשים, קרא דוד באלפה ושאול ברבבותיו, ודוד ברבבותיו. אז היו פה רבבות. שאומרים רבבות, לא, אתה רואה, זה מה ששאול שמע. אתה שומע את זה כמו שאול. אנשים לא התכוונו לזה. אנשים התכוונו לכבד את שאול. הם לא התכוונו לבזות את המלך. הם אמרו, יקרא שאול באלפיו כוונה, שאול בעזרת אלפים עושה את מה שדוד עושה עם רבבות. אז מי יותר גדול ממי?
שאול.
שאול, הגדלות, הגדלס, שאתה... זה גם מה שהייתה הקטנות שלו, נכון? הנפילה שלו הייתה שיש לי רק 1,000 איש, מה אני עושה עם 1,000 איש, איך אני בלחץ? ויונתן היה לו שר האלף, באלפיו, הוא עשה מאומה גדולה. אין, אז אדרבה, אנשים דווקא התכוונו, לכן נזכר, אולי זה מה שהביא אותי לחשוב, יש פה כמה עשרות אלפים בלבד, זה לא כל עם ישראל. כן. כן, אתה אומר, זה מעמד הר סיני של קבלת המלכות, או של אובדנה. משהו נאבד פה. אולי זה שבירת העגל, אני לא יודע מה. טוב, נדון בזה, זה הרע יפה. כן, כן.
מה זה המערכה לקראת מערכה?
מערכה לקראת מערכה? האמת שזה די מייבש ללמוד את זה כאן. זה פרק שצריך ללכת ברגליים, לעלות לתל הזקה, להסתכל על העמק, אז כל השאלות ייעלמו. פשוט תראה את זה בעיניים. אם אתה נוסע בעמק האלה, אז אתה יכול ממש לראות את זה, זה מדויק, התיאור פה כל כך מדויק, שאתה ממש יכול לראות את זה בעיניים. תל עזקה, זה תל עזקה, אני אומר איפה הוא בדיוק, תל סוחו זה איפה שיש, זה שמורה יפה מאוד של, זה נקרא הטורמוסים, שמורת הטורמוסים, זה תל סוחו. אז בין עזקה לסוחו, בצד ימין של הכביש, אתה נוסע לכיוון מזרח, בצד ימין היה המחנה הפלישתי, ובצד שמאל, זאת אומרת, מעבר לעמק, כן, עמק האלה מהצד השני, שם הוא די צר אגב, הוא די צר שם. על ההרים, על המדרונות של ההרים ממול, על, על הטריבונות, שם יושבים מערכה ישראלית. זאת אומרת, המערכה הפלישתית באזור הזה, בעמק, מאחורי סוחו ממוגנים, זאת אומרת, הם נמצאים באיזה עמדות הגנה והם מתארגנים, וממול, עכשיו, כל בוקר וכל ערב, יוצא איש הביניים ממחנה פלישתים, הולך לו שם בעמק, אתה יכול ממש לדמיין את זה, לשמוע את הרע שהוא עושה עם העקבים שלו, וניגש לאמצע עמק האלה, וצועק, וכולם על הטריבונות שם יושבים, וממש אמפיתיאטרון טבעי. מערכה מול מערכה. כן. למה הבליטו? אז יפה מאוד. אם אתה כבר שואל את זה... כן. אתה עכשיו מסבך אותנו עם נושא הצינה. נושא הצינה הזה חזל עליו, יספרו טילי טילים. עוד נדבר עליו. אבל נושא הצינה הזה הוא מאוד, טיפוס מאוד מעניין. עד כדי כך שחזל אומרים שהוא היה... אוריה החיתי. אוריה החיתי. היה לוחם פלישתי. נושא הצינה לפניו. אמת השאלה. אגב, למה לוקחים נושא צינה? אם הוא כל כך ממוגן... חרבות ושריונים וכל מה, כובע נחושת על מצחו וכן הלאה וכן הלאה. אז מה צריך נושא צינה? מה תפקידו של נושא הצינה? מה תפקיד הצינה בקרב? זה כמו נונמם, נכון? ומה השתמש דוד? בנונמם, הוא זרק אבן, ירד טיל, נכון? מי היה צריך לגונן? נושא הצינה, פישל. זאת אומרת, למה אוריה החיתי התגייר? אין לו ברירה, לפלישתים הוא כבר לא יכול לחזור.
הוא היה שוער.
הוא היה שוער. ברגע שדוד עשה ככה עם הזה, שלים, זרק את האבן, הוא יצא זאת ככה, הופ, לקפוץ עם הזה, להגן. מה לעשות שהוא היה בדיוק, אולי הוא קצת הלך לאט, אז הוא התקדם קצת מהר, הוא לא הסתכל אחורה, הוא לא ראה, זה מה שקרה, זה תאונה של רגע. נכון? זה פגיע בול. יפה מאוד. יפה מאוד, לא שמתי לב לזה, מעולם לא שמתי לב לבעיה. יפה מאוד. אתם שמים לב? זה מעניין. הוא לא מוצא את ידיו. לא מוצאים את ידיו של גוליאת.
לכן הוא גם צריך נושא צינה. הוא לא יכול להחזיק צד אחד.
אני אומר, בצד התיאור עכשיו, לא להבין, לנסות להבין כאילו מה העניין של... נושא הצינה, בפשט אני מבין את זה. זאת אומרת, זה עוד... מסייע לחימה, זה נושא כלים כזה, זה תפקידו של נושא כלים. אצל יונתן נושא הכלים הולך אחריו, הוא ממוטט אחריו, ופה נושא הכלים הולך לפניו. כן, שהוא ייפגע ראשון. ואז אני אגיב, אני אתן את המכה השנייה. זה בדיוק שזה בא, זה כאילו נותן איזשהו, זה דבר אמיתי, זה מה שעושים גששים, מה שעושים סיירת. יש לו לפניו סיירת, שנותן לו תמיד את ה... שלא יהיה מופתע. נמשוך את ה... את תשומת הלב. אבל דוד יודע אם לפנות, לא להקות את ה... כן, שם המקום, הגעת. אבל בוא אני רוצה רגע טיפה לשחזר את השאלה הקודמת. ריבוי הפרטים האלה. אז קודם כל באמת, הערת נכון, ריבוי פרטים תמיד מבליט איזה משהו שחסר. כל כך מצויר בצבע, אז פתאום העין שלך תופסת, אופ, אופ, משהו חסר. מהי המשמעות של החיסרון הזה? זה נראה בהמשך. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת, שאול זה אותו שאול, בטח אחרי שפיתרו אותו. הרי זה הוא נפל לאורך כל הדרך. זה מה שהכשיל אותו. שהוא לא הצליח לרומם את הצד הישראלי, אלא הוא דווקא דרבן את הצד האפל, העברי. ישמעו העברים. כן? זה ביטוי הגנאי שהפלישתים משתמשים את ישראל, אז העברים שמעו היטב, עברו את הירדן, התחבאו במערות, עברו ללחם יחד עם הפלישתים, הכל היה בסדר. מרוב שהוא עורר את הצד הזה, ואת עכשיו... את עלית על הנקודה, אני חושב אולי המרכזית והחשובה של חצי הפרק שקראנו, והוא ישליך גם על החצי השני, שלא קראנו. הבעיה האמיתית, אתה קראת לזה מעמד הר סיני של המלוכה, ואני קראתי לזה י"ז ותמוז שבירת הלוחות או ריסוק העגל. זאת אומרת, יש פה ריסוק מוחלט של מלכות שאול. האיש הזה, הביניים קראת לו, הוא מבזה את שאול. תראו, בואו תראו את זה בפסוקים. זה פשוט מדהים לראות את זה. משהו שהוא לא יאומן. הוא אומר ככה, וחץ חניתו אחרי שמתארים אותו יפה, פסוק ח', ויעמוד, ויקרא אל מערכות ישראל. אגב, זה דבר מדהים, שפתאום טיפוס כזה, טנק כזה, פתאום נע לבד. מה קורה? מיד כל המשקפות. כולם מוצאים משקפות, מסתכלים, לא מצוינים למשקפות, עושים ככה עם הזה, מהעיניים, מאמצים את העיניים, ומנסים לראות. הוא כנראה גם בא בבוקר, בא אחרי הצהריים, זה אפקטים של השמש, אור וצל, כן, בדיוק, גם בזמן שקראת שמע, כל עם ישראל צועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והוא צועק, ובולע לכולם את הקולות, וחילול השם. כן, אנשים לא יכולים להתרכז, זה משהו, מלחמה פסיכולוגית שאין כדוגמתה. וכל התשומת הלב אליו, והוא קורא, הוא מדבר, במקום מלחום, במקום לראות, הוא מדבר. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? יהודים הם אוהבי שלום. רק תגיד להם, למה לצאת במלחמה? למה לכנס כוחות? שמעתי בחדשות בדרך לפה, צהל מרכז כוחות וצפון הרצועה. נו, עושים שרירי. למה? נכון, יקום איזה ערבי קטן ויגיד להם, למה אתה רגזור? אנחנו שעתיים לא נראה כתיב שזה, בסדר. יפוגגו את הכל. תראו שהיהודים זה אותם יהודים והפלישתים זה אותם פלישתים. זה אותו דבר. הם יודעים בדיוק לדבר על הנקודה, למה לכם מלחמה? מה אתם, צמאי דם? יהודים שומעים את זה, זה עושה להם, באמת למה מלחמה? באמת למה אנחנו צריכים להיות כאלה רשעים? רק נענה לתביעותיהם הצודקות. בוא נשמע מה הוא אומר, אולי נדבר איתם פעם. קצת חמאס, מה חמאס, לא חמאס, בוא נדבר, צריך לדבר. אז הנה עכשיו מדברים. אז הנה יש להם דרישות מאוד מעניינות, מה הם מציעים. וימות ויקרא אל מערכות ישראל, ואומר, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול. אני לבד. נו, ואתם עבדים לשאול. יפה מאוד. אין מלך. אין מלך. אומר הגרא, כל עניינם של הפלישתים זה מלכות ישראל. זה מה שמעצבן אותם. נכון? חז"ל ידעו להגיד גם על למה זכו הערבים שגרים פה בארץ לשם פלסטינאים. מה הם דומים לפלישתים? הרי הם לא אותו מוצא, הם קרואטים בכלל, הם באו מזה, ואלה באו ממדבריות ערב. למה? יש להם מחנה משותף אחד. כשקמה מלכות ישראל, רק התחילה, ניצנים של מלכות ישראל, הופה, מופיעים לנו זרע פלישתים כזה. לא, הם לא פלישתים אותנטיים, אבל האידיאולוגיה. לא מעניין אותם שום דבר, גם לי, גם לך לא יהיה. הם לא רוצים מדינה, הם לא רוצים עם, הם לא שום דבר. שליהודים לא יהיה. זהו, זה מה שמעניין אותם. הכל. הרי הסיבה היחידה שהם לא הכריזו מדינה עד היום, בגלל לכם סוד מאוד פשוט, הם לא מפחדים מאיתנו. ולא חשבונות בינלאומיים מסובכים. מה שמאיים עליהם בצורה הכי קיצונית זה סוריה. ומזה יש לפחוד. הם יודעים טוב מאוד מי זה הסורים, הם יודעים מי עומד בראשם, אז אבא והבן, והם מפחדים. למה? כי אם מי שמכם יצא לו אין פעם לעשות תעודת בגרות בסוריה, יגלה שארץ ישראל לא קיימת. גם לא פלסטין. יש, מה? סוריה הדרומית, בדיוק. סוריה הדרומית. נכון מאוד. ולכן יאסר ערפאת הגיע לביקור בדמשק רק פעם אחת בחייו. חודשיים לפני שהוא מת. That's all. עשו לו חסד אחרון, גם לו לא. לפני שאסד מת או לפני שהוא מת. אין מצב, הם מבינים את זה טוב מאוד. אין מצב שיהיה להם פעם מדינה. עצמאית שלהם, שתחשב. אז דווקא זה טוב להם שם, בדרום זה טוב, אנחנו מגוננים עליהם, שומרים להם על המעט חירות. אבל הנקודה המרכזית שלהם זה אנטיגוניזם למלוכה. ותראו פה, זה חזק ביותר. כן, זה חזק ביותר. הלא אנוכי הפלישתי. ואני, מה זאת אומרת שאומר הלא, עכשיו זה הערה יפה מאוד על ההערה, מה זה אנוכי הפלישתי? מה הוא רוצה להגיד בזה? אני בן חורין, תראו אותי. אין עליי מלך. על הפלישתים, לפלישתים, אין מלך. מלך אין לה הרבה, ויוצא כחוצץ כולו. אין להם מלך. הם לא צריכים מלך. הם עם חופשי בארצם. אחיש מלך גד זה דבר מאוד יפה. קודם כל אתה רואה שהוא הוא לא נחשב. נכון? הפלישתים לא מחשיבים אותו. דיברנו על זה, אתה יודע מתי דיברנו על זה? אני אזכיר לכם מי שהיה. כשארון השם נלקח על ידי הפלישתים, שחופני ופנחס נהרגו, הם קודם כל הביאו אותו לאשדוד. זה עיר הבירה. שם זה, כשטוב, זה הרבה רגע שארון השם התחיל להקות, מה אמרו? גת יסוב ארון השם. יפה? ואנשי גת, מה, פריירים? בסדר, כבודו לנו, לקחו אותו. למה? כי הקוסמים שלהם אמרו, זה לא אותו עם. אחיש מלך גת, אחיש מלך גת, אגב, בתהילים הוא נקרא אבי מלך. מלך פלישתים. היו פלישתים בימי אברהם אבינו. אבי מלך, מלך פלישתים. אז איזה מין פלישתים אלה שיש להם מלך, ופתאום יש פלישתים שיש להם סרנים? זה לא אותם פלישתים. זה כבר פלישתים old fashion. הם נדדו תקופות קדומות בימי אברהם אבינו, ניסו לכבוש את מצרים בתקופה ההיא, והמצרים הצליחו לדחוק אותם, רואים את זה בתמונות של המצרים, הצליחו לדחוק אותם לחופי המזרח התיכון הצפוני, לחופי ארץ ישראל. ועדפו אותם שם, שישארו להם שם, לא הפריע כל כך למצרים. בינתיים הם התבייתו פה, בינתיים הם בנו פה יערים, נהיו חקלאים, נהיו זה, זה, רבו קצת עם האבות, על בירות המים, רועי צון, וכדומה, והתבייתו, נהיו מזרח תיכוניים כאלה. מגיעים פשטים חדשים, נגלה חדשה של שודדי ים כאלה, והם בשבילם גם זה, זה שהם מדברים באותה שפה ושלהם, באותו אף ואותו מבנה גוף, בשבילם לא שום דבר, הם חקלאים, והם מוצצי דמם של חקלאים, אין להם בעיה. אבל לאט לאט נוצר מצב, זה גם מסביר למה היבוסי אחר כך עולה, היבוסים פתאום מקבלים את הזיכיון של אבי מלך, מלך גרר. איך זה שהם פתאום יש להם את העברים והפסחים שם, ואת הקושן על ירושלים, מה זה קשור לירושלים? הוא נתן לו ברית על הארץ שלו. זה מסביר את כל הדחיקה של הפלישתים, ולכן הוא נשאר עם איזה אחיש מלך גת. הוא מלך גת, והוא באמת, אתה רואה שהוא הסמרטוט של הפלישתים. הם לא מחשיבים אותו. גם כשדוד בא איתו אחר כך והוא אומר, שומר ראש אתן אותך לזה, וברגע שהסרנים אומר לו, תעיף אותו מפה, הוא תלך, הסרנים אומרים שלא, אז לא.
אז
זה
בעצם בעצם כמו איזה נשיא זוגי? משהו כזה?
כן, הוא פלישתי מצטרף כזה. יש לו את המנהגים שלו. אז טוב, יש מלך. רגילים מהעולם הקדום שיהיה מלך. אבל זה מה שהוא מטוען. אני, לנו אין מלך, אני איש חופשי, אני בא לבד. יאללה, תביאו מישהו שילחם. אתם עבדי שאול, מה אתם צריכים מלוכה? הוא שואל אותם, שימה לכם, להיות עבדים לשאול. מה הוא מספק לכם? הגנה הוא נותן לכם? ביטחון הוא נותן לכם? בואו נעשה איזה, ואתם תהיו עבדים שלנו, מה הבעיה? לא, תהיו עבדים לנו, לכולם. תסתכל מה הם אומרים, תקרא עד הסוף, בואו נקרא. אם יוכל להילחם איתי ויקן יהפך, הפוך. והיינו לכם לעבדים, אם האיש הזה יכה אותי, והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו ויקיטיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. בוא נגמור את זה בדרכי ספורט, בדרכים ספורטיביות, למה לשפוך דם? בוא נעשה תחרות מאבק, פייר פייט מה שנקרא, תבחרו את מי שאתם רוצים. אגב, מי היחיד שהוא בקנה מידה של גוליאת? הכי קרוב, נכון? גוליאת הוא בערך 3 מטר, בערך, גוליית 3 מטר, ושאול, מה מידתו? איש יחמו ומעלה מעל כל העם, נכון? מהראש, מהשכם ומעלה, הוא מעל כולם. אז הוא האיש, הוא המתאים. לכן התיאור הזה הכל כך, כמה גובהו, וכמה יש בו, וכמה שריון, וגם לשאול יש שריון. הוא צוחק, תביא את שאול, נראה אותו, יאללה, תביא אותו. יפה מאוד. ישוב לי פה בצד, ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה ויחנו בין צור ובסביב, ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, ויחו מלחמה לקראת פלישתים, ו... אנשי ישראל. זה מי שמתנדב, זה מבחן אומץ פה המלחמה הזאת, זה לא הרבה. איש ישראל. ושימו לב שלא שואלים בהשם. למה לא שואלים בהשם? כי שרה רוח השם מעל שאול. זאת אומרת, שאול לא מרגיש פה את ה... מצד שני, האירוע הזה נתן זרק דלק למנוע של שאול. הקדוש ברוך הוא ממשיך לזמן לו אירוע מלחמתי. מי עומד בראש מצבא? המלך. העם הולך אחריו. אז תבין למה לא צריך את דוד? ולכן, דוד, מה עושה דוד בכל הסיפור הזה? שב והולך, נכון? תראו מה כתוב. ודוד הולך ושב מעל שאול. למה הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו? כי שאול עכשיו לא צריך את דוד. למה? עכשיו אין מצב רוח. אין מקום למצבי רוח. ויש פה מלחמה. אז הוא עכשיו מלך בעל כורחו. הוא מועמד במלחמה. העם אומר לו, שאול, אתה הולך. ומה עושה גוליית? הנה הערה שלך. מה עושה גוליית? שואב אותו החוצה. ותראו איך זה מסתיים. ואבטם אותנו, ואין תשובה, אין תגובה על החירוף הראשוני הזה של הפלישתי. ויומר הפלישתי. למה צריך פעמיים ויומר ויומר? כי מה קרה בתווך? שתיקה רועמת בעמק האלה. לא שומעים כלום. ויומר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. לוחמים. ויחתו ויראו מאוד. כן. יבואו אנשים יגידו לך, ודאי כבר עשו, שמעת כאלה. אתה באמת יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה? כל מיני כאלה שאומרים לנו, תראה, הכל זה ניסיונות, הכל זה, מה אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, מתי הוא עושה ניסיונות, מתי הוא פרק, מתי הוא בונה, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. אבל אתה אומר משהו גדול, לא סתם אמרתי, הגבתי ככה. כי יש בכל זאת אנשים שכנראה חושבים שהם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה. תכף נדבר עליהם, כן.
רואים
שההתייחסות של ישראל
זה בדיוק על פי מה שהם
סופגים
מבחוץ, לא על פי
איך
שהם מכירים את
עצמם. יפה מאוד. כן, זאת ההערה שהעירו קודם, ששאול זה אותו שאול, ועם ישראל זה אותו עם ישראל. זאת אומרת, השאיבה, המודעות העצמית חסרה פה. אין את הביטחון העצמי, האלוקי. כי לשאול אין את זה, התרוקן מזה, בגלל שהוא לא היה נאמן לזה, וממילא זה כל העם, ויחתו אחריו.
זה לא מערכות ישראל, זה מערכות אלוהים חיים.
יפה מאוד. יפה מאוד. כן, והנה כאן, יפה מאוד. כאן אגב רואים שהדור כולו, יש לו את האוזניים של שאול. הפה של שאול מדבר לאוזנם של אנשי הדור. ולכן כשדוד המלך מגיע, הדבר הראשון שמפריע לו פה זה שהעם מתייחס אל מה שמעניין אותו פה, זה הריחוש שיקבל, מי שיקנו ישרנו המלך, וביתו ייתן לו. מה מעניין אותם? מה מעניין אותם? שיש פה כזה חילול השם. כן.
יש פה
עוד
פסוק
עם
גימל, אז ויחושו את נשע הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, ויש עוד פעם הלכו אחרי שאול. יש מאוד עניין שהם הולכים אחרי שאול, ודוד בנפרד מהם. זה הנהגר הרבה, מדבר על זה שלא סתם זה, לא סתם זה הקפלה ליוסף. יש את האחים שבנפרד, ויש את יוסף ש...
בוא תעשה איזה שאלה. שאלה. לית פה הנקודה כל כך חשובה.
למה זה יפה מצב כזאת של ויחושו את נשע הגדולים?
למה זה כתוב? בתחביר, אתם רואים את השיטה שאנחנו לומדים, שיטת התמרורים? כשהתנך רוצה שנתעכב על משהו, תראו איך הוא שם לנו מקלות בגלגלים. אל תקרא מהר, אל תקרא מהר. בואו נקרא את זה לאט. פסוק י' ב' כבר מישהו העיר עליו, שם לב אליו שהוא משהו מיוחד ומינו, ודוד בן, ודוד, הוא כאילו אמור להיות הנושא, אבל הנושא פיום מתהפך. ודוד בן איש אפרתי הזה, הנל, הידוע, מבית לחם יהודה, הוא שמו ישי. אתה יודע מה זה דוד? הוא הבן של האיש הזה. בוא תראה מי זה האיש הזה. ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול, זקן בא באנשים. כן? איזה דיפלומה יש לו. איזה תעודה. עכשיו, אחרי כל הכותרת הנפלאה הזאת, אדם מיוחד במינו, האיש הזה, ובימי שאול הוא נכבד ביותר, אדם מיוחד במינו, וילכו שלושת בני ישראל הגדולים למלחמה. מה עשה המקרא? תקע, תמור, עצור. וילכו שלושת בני ישראל הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה. אפשר לוותר על המילה הלכו. מה זה הלכו? ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, עוד פעם, ולמה צריך לסיין את שמותם? אליאב הבכור, ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. וכמה בנים יש? שמונה. נכון? אז כמה לא הלכו למלחמה? חמישה. אז דוד אנחנו מבינים, נכון? אז עוד ארבעה. מה איתם? דוד הוא הקטן. אין? והממעיטים נותנים לדוד גיל 18. אז השאר הם בני 20 ומעלה. אז למה הם לא הלכו למלחמה?
לא הלכו אחרי שאול.
פחדו. מי פחד? מי שהלך למלחמה או מי שלא הלך למלחמה? למה? למה? קודם כל נסביר. מי שפחד הלך או מי שפחד לא הלך? מסתבך פה העסק. נו אז מה? אתם עכשיו מקבלים מצלמת וידאו סגורה בתוך הבית של ישי. כן. ואז מה? אז הם רוצים להיות נאמנים לשאול.
אז הם מוכנים צד שני דווקא.
אז זה מסביר למה כתוב פעמיים הלכו?
כן, גם בראש, גם בנפש שלהם. אם נזכר כאדם לא רוצה, אז הם ילך
לבחרה. בוא נציג לך אפשרות הפוכה. הם אומרים, אח שלנו נבחר להיות מלך. ועם ישראל עכשיו עובר איזה, יש איזה מלחמה. לא להתגייס? תקעו בשופר, מלחמה בעמק הילון. הילה. לא להתגייס לצבא? שאלה. נו, אז למה אתה אומר שזה בגלל דוד?
אחרי איזה מלך?
יש רק מלך אחד, מה לעשות? זה לא בגלל קינה לדוד. יש העם הלוחם, יש את הלוחמים. איפה הצבא מונהג עכשיו? אם היום יישב ילדך וילדה ויגיד, אני לא מתגייס לצבא עד שהרמטכ"ל יהיה תימני. ודתי. תגיד לו, זה בסדר? ואבא לא, בינתיים הערבים יחכו עד שהמגבל יהיה תימני, ואז אתה כבודו יתגייס. מה?
זה שאלה, למה לא כל השכונה?
יפה מאוד.
לא סמכו על שאול.
מה עם הקדוש ברוך הוא? מה? לא, אנחנו יודעים, יודעים. יודעים, העבירו אותם למלך. מלכה, בת לא יכולה להיות מלך. כתוב. נכון? אז איך היא עשתה את זה? תראה באיזה שיטות. לא שיטות נשיות כל כך. אבל כתוב, מעביר את כולם, נכון? ויעבר ישי שמע. ומה שכן מעניין לראות, זה שאותם שלושת השמות שמופיעים פה, הם אלה שגם הוזכרו בשמותם, כששמואל מעביר אותם על פניו. ואחר כך, כל ית ויעבר ישי שבעת בניו לפני שאול, לפני שמואל, ואמר שמואל ישי, לא בחר השם באלה. זאת אומרת, שלושה כתוב את השמות שלהם, שלושת הראשונים, והשאר לא מופיע השמות שלהם. אנחנו לא יודעים איך קראו להם, בדברי הימים אנחנו יודעים. כנראה שהם באמת גדולים כאלה. יש בהם איזה משהו אישי מתאים למלוכה, כנראה. אני אומר, אפשר להבין ככה, לא מחייב. כן, שמה? בואו נקרא את זה עוד, בואו נמשיך לקרוא. תחזרו לפסוק י' ג' י' ב' וילכו שלושת בני ישי הגדולים הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה אליאב הבכור, ומשנה הוא אבינדב, והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן, או הקטון, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. ויגש הפלישתי השכם והערב, והתייצב 40 יום. מה זה? הכל קודם כל כתוב פעמיים. מבולבל, מעורבב. מה קרה פה? מי יכול לעשות סדר בדבר הזה? אז אני אעזור לכם קצת. פה, כמו שאמרתי לכם, רואים משפחה בדילמה. יש להם ידע פנימי מתוך התאגיד שאין לאף אחד. וזאת עבירה פלילית, כידוע לכם, כל מי שמכם סוחר בבורסה, ואתם בטח לא עושים את זה כידוע. יש, כשחברה יודעת שהיא הולכת להפסיד, זה רבעון כזה שהיא הולכת להפסיד בו, מה יעשה מנהל מפעל רציני? הוא מהר ימכור את כל המניות שהוא מחזיק בזה, וימכור בזול, ואנשים יבואו ויקנו 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 ויקנו, ואז מה יקרה? המפעל יפרסם את הדוח השנתי של ההפסדים הצפויים בשנה הזו, או מה שקרה, מה שכתוב, ואז הם, כל מי שקנה יפסיד, אבל בעל, הוא ירוויח, הוא מחר כשהם היו ביוקר, כל השאר אחרי הפרסום, כולם יברחו מהמפעל הזה, מהחברה הזאת, הכל התמוטט, וזאת עבירה פלילית. יש לו מידע פנימי בתוך התאגיד שהוא יודע שכך וכך, והוא מאוד יסחור למכור מניות, היום המחשבים עולים על זה, ויש משטרה מיוחדת שאמונה לתפוס את העבריינים האלה, כי זה עבירות מאוד חמורות, שחק בכספם של אחרים, ולגרום נזק בזדון. וזה בעצם מה שקורה למשפחה הזאת. להם יש ידע פנימי שאין לאף אחד אחר, למה הקדוש ברוך הוא ירעיש עליהם איזה מין מלחמה מוזרה של אפס דמים, וזה לא הפלישתים, זה לא הפלישתים, the good old פלישתים לא עושים כאלה דברים. זה משהו לא נורמלי מה שקורה פה, זה כן מלחמה, זה לא מלחמה. אז יש שלושה אחים שאומרים, חבר'ה זה מלחמה, תפסיקו לבלבל את המוח, זאת מלחמה. ויוצאים למלחמה, הלכו אחרי שאול למלחמה. אבל האחים האחרים אומרים, אתם לא שמים לב מה קורה פה, תסתכלו על ההיסטוריה, זה לא מלחמה. יש פה משהו אחר, זה לא פלישתים, זה פלישתים, ככה עושים ספורט? זה ספורט, עושים. יום ספורט, בואו ונשב, הקדוש ברוך הוא עושה משהו. והם אומרים, חבר'ס, המליכו את דוד. לא סתם שמואל בא לפה עם גד בקר ורעד קצת, זה לא היה אותו שמואל שאנחנו מכירים, the good old שמואל, שבא ועושה דברים גדולים. פה יש משהו מוזר. הלא דבר הוא, אומרים כמה אחים, בתוך השיח המשפחתי הזה, לקבל החלטה מה עושים כמשפחה, ואומרים, הלא יודעים אנחנו ששאול יהרג. הרי הכל אחד ועוד אחד, כמה זה? הם שואלים ככה בפתוס את האחים הגדולים. אני לא יודע מי אמר מה, אני אנחנו שמים בפיהם כמה דברים. הלא ברור, אתה לא רואה שזה מה שיש? מה, סתם המליכו את דוד? נכון, הוא היה אח מוזר, ג'ינג'י כזה, ולא מקובל אצלנו במשפחה. וברור לחלוטין שזה מה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות פה עכשיו. שאול הולך למות פה. אתם רוצים ללכת איתו ביחד? תמותו איתו ביחד. אני לא הולך. זה ברור. אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. עם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא, המנוחה שייכת לקדוש ברוך הוא, תראו כמה שאני משכנע. מי לא רוצה עכשיו להתגייס? הרים יד. לא רואים אותך, זה בסדר. עם ישראל שייך לקדוש ברוך הוא, דוד שייך לקדוש ברוך הוא, ראינו את זה עכשיו, זה עתה לאחרונה. שאול המלך שייך לקדוש ברוך הוא, בעל הבית, עושה מה שלי בו חפץ. הפוך מחטא המרגלים, שהם אומרים, כאילו בעל הבית לא יכול להוציא את כליו משם. הם אומרים, בעל הבית עושה פה מה שהוא רוצה, אז מה אנחנו, למה להתערב? הוא הולך לסלק את שאול, והנה דוד ילך להיות המלך הבא. הנה משפחה שיודעת מה הקדוש ברוך הוא עושה. יודעת מה שקדוש ברוך הוא עושה? יכול להיות שכולם הסכימו. אתה יודע מה? אתה צודק, אבל לא משכנע. אומר עכשיו אני משחק את האח השני. שעכשיו אומר, שמונה אחים ושמונה דעות. יש רק אחד שלא נותנים לו לדבר. למה? הוא מיד קופץ, חבר'ס. חלס, אני הולך. אני הולך. עזבו אתכם, זוזו. בוא הנה, שב. אתה היחיד שלא זז. לך לשאול, נגן לו, תחזור לצונת הזה. אותך אנחנו לא רוצים פה, עזוב אותך. וישי מנדד בראש אומר, כן בני, שב, זה בסדר, תן לקדוש ברוך הוא, אתה זה משהו אחר, אתה עניין אחר לגמרי. אז עכשיו הוא מזיז את ישי, יאללה, לך עכשיו את העיזים שם המגעות, לך, מוצאים אותו סוגרים אותו, נו, מה עושים, מה עושים? עכשיו ישי, כן, מה זה כאן, איש מכובד, זקן, אומר לבנים שלו, נו, מה ההחלטה? מה החלטנו? בסוף מגיעים לפשרה, חצי חצי. על הצד שבאמת זה מלחמה כמו כל המלחמות, רק הפלישתים פה עושים פה איזו הצגה, לא מבינים למה. אז שלושה אחים, הלכו למלחמה. מי מתנדב? אין שאלה מי מתנדב. לא בגלל שהם מקנים בדוד. הם אנשי חי. הם אומרים, תפסיקו עם המשחק, המליחו את דוד, עכשיו דוד לא שומע, בוא נשים אותו בצד, נגיד מקצת שפחו שלא בפניו, והרבה שפחו בפניו, הוא בחור כערז, אנחנו, הגדיל השם לעשות עמנו, הכל טוב ויפה, אבל כמו שהוא הולך לנגן אצל שאול ולא הבנו למה, בדיוק למחרת בבוקר דפקו הסירים של, של שאול וביקשו אותו, ולמה ככה הקדוש ברוך הוא מסבב, גם פה אנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא עושה, תראו איזה ענווה של אנשים, איזה גדלות, נפש, איזה חינוך הם קיבלו. אנחנו הולכים, ותראו עכשיו איך זה מתואר, כמה שעכשיו כל מילה שקולטים את הראש, התנך לא מתאר עובדות טכניות, אלא מצייר מהלך נפש, את הזיקה שבין האדם לאלוקים, איך אדם עומד מול אלוקים, עם, עם, עם שכל, עם רגש, עם דמיון, עם מחשבות, הוא מנסה להבין מה קורה פה. והם אומרים, תראו, וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול, הם הלכו אחרי שאול, אמרו, עזבו, הכל, לא שום חשבונות, לא שום יחס לדוד. שלושה הגדולים הולכים אחרי דוד. אנחנו אנשי מלחמה, מכירים אותנו, יש להם כבר דרגות. אם אנחנו לא נבוא למלחמה, אם לא נבוא למלחמה, הם אומרים לאחים האחרים שאומרים, חבר'ה, זה סכנת נפשות, בטוח שהוא הולך להיהרג שם. זה לא ייגמר טוב. אבל אם אנחנו לא נבוא, אז המשפחה לא תיגמר טוב. מה זאת אומרת שסמ"פ של פלוגת פלוני אלמוני לא מגיע? ישאלו עלינו. מה קרה לבן ישי? מדוע לא בא בן ישי? גם הם בן ישי, לא? לא רק דוד הוא בן ישי. מדוע לא בא בן ישי גם תמול, גם שלשום למילואים? הם ברירה, צריכים להתייצב. צריכים להתייצב. מה? הם שוכבים על הגדר בשביל המשפחה. לא רק בשביל דוד. אתה יודע מה? בשביל דוד. בשביל דוד. עכשיו אתה תראה איך האח הגדול יצא גדול. יצא גדול. הוא לא רק סמך מפה באיזה אוגדה, באיזה... הוא גם שחקן. שחקן. איך שהוא רואה דוד הג'ינג'י מופיע פתאום, הוא כבר ברחוק רואה אותו, וגם אי אפשר שלא לשמוע אותו כידוע לך, הוא גם מדבר הרבה, עד שהוא כתב את ספר תהילים, הוא שפך את המילים שלו באוזני עיזים וכבשים, אז הוא כבר לא עושה חשבון על מה שהוא אומר, והוא מתחיל לדבר, והוא קולט אותו מיד, נכון? גם בצבע וגם בכל, והוא מיד צריך לעשות הצגה, הוא לא יכול לקחת אותו הצידה, הוא לא יכול. אז מיד כולם מסתכלים, מה הולך שם? מה קורה?
זה משחק של רוצה ולא רוצה?
אז הוא צועק עליו, הוא אומר לו, לך מפה, מה אתה בא הביתה, לך אתה תשמור על הצון. ודוד עושה, גם דוד משחק. מה אתה רוצה ממני, מה אני עושה? בסדר, הבנת אותה, הבנתי אותך, זהו, עכשיו יש לו כיסוי. באת לראות את המלחמה, ילד שובב, לך מפה, כן. אז מה אנשים מסביב אומרים? מה אנשים מסביב אומרים? נו, עוד אח, כמו שאתה אמרת, שפטת אותו כמו עם ישראל. בסדר, כולם מסתכלים, וגידו, עוד אח גדול, נודניק. חסר אנשים כאלה בישראל. קנה בו, זוב אותו, ראית ממנו, מה אכפת לך שהילד? מה איזה מישהו רואה? מה אכפת לך? הילד רוצה לראות מלחמה, למה לא? זה הרי מנו הולך להיות פה יום ספורט, אתה רואה איך שהוא צועק עלינו. יראה, מה? תן לו הילד קצת לשחק, מה יש? התפלח לאצטדיון, מה? בסדר. הוא מסווה את זה, הוא מסווה, הוא מבין שאין לו ברירה. אגב, החשש שלו התגלה כפיקס. הוא רואה לעיניים, הוא ממש רואה לעיניים על יב. כי מה יצא מכל הסיפור הזה שדוד הופיע פה? שנאה של שאול התחילה מפה. הוא בקע את הכיסוי. הוא יעיז לצאת החוצה. מה אתה בא לפה? אתה נורמלי? חכה, שב בשקט, אתה לא יכול לקחת עוד שבוע, מה קרה? 40 יום, חיכית, מה יש? חכה עוד שלושה ימים. במחיר ש... נו, אז תגיד לי, מי הגדול פה בכל הסיפור הזה? אז מי יצא גדול עכשיו? נו, תגיד.
ישי.
ישי.
שלח אותו
לארון. שלח אותו. ישי, אחרי 40 יום, עושה לעצמו חשבון נפש. מה הקדוש ברוך הוא עושה פה? האם הבנתי נכון את מה שהקדוש ברוך הוא עושה פה? האם באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה ששאול יארג, ואז דוד יבוא אפנדי ויקבל את המלוכה? אולי אני טועה. אולי אני לא הבנתי מה הקדוש ברוך הוא עושה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה משהו אחר לגמרי. הפוך על הפוך. נכון, אני אסכן את המשפחה שלי, את חיי האישיים, אולי גם את דוד, אבל אין מה לעשות. כנראה שלזה הקדוש ברוך הוא מחכה. רואים, מחכים לדוד. פעם נוספת, פעם שנייה בהיסטוריה. מחכים לדוד. גוליית מחכה לדוד. נאצר מחכה לרבין. נכון? גוליית מחכה, מחכים. אף אחד לא זז. ועכשיו הוא קורא לו, וגם זה, גם ישי עושה את זה במין הסוואה. תראה איך הוא אומר לדוד, לך. הוא אומר לו ככה, ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך. ומי זה אחיך? שלושה במספר, אחים גדולים. קח לאחיך איפת הקלי הזה, קצת גרעינים לשמירה שיהיה להם, 10 לחם, אולי אין מספיק אוכל במטבח הצהלי, והרץ המחנה לאחיך, רוץ, רוץ מהר. ותראו כמה פעמים בביטוי אחיך, 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 אין? הידעתם, כן, איך שיוסף שואל שם? חי, את החי אנוכי מבקש. אבל נסעו מזה, אין פה אחים, איזה אחים. ואת אחיך, כן, ואת 10 חריצי החלב, תראה כמה 10, 10, 10, מה זה 10? נו, אין פה קבליסטים פה, אין קבליסטים. 10. מלכות. אין? הכל פה בחינות, הכל פה סודות. נותן לו כל מיני, מוסר לו סודות ביד. ואת 10 חריצי החלב האלה, תביא לשר האלף, שיחלק צ'ופרים ולחמים טובים, ואת אחיך תפקוד לשלום. אני רוצה לדעת תשובה מזה אחיך, ואת אחיך תפקוד לשלום, זה תיקון חצות, נכון? מה עושים בתיקון חצות? אומרים, יאללה, תשלח אותו כבר, דוד, שיפקוד אותנו לשלום, שנצא מזה. ואת אחיך תפקוד לשלום, זה משימה עולמית, לעולם, לעולם, זה מה שצריך לעשות. אתם רוצים איך יעבור דוד? תנתחו פה את סוד הפרשייה הזאת, זה הקוד, זה קוד הסוד של משיח בן דוד. ואת ארובתם תיקח. עכשיו תראו את ההסוואה. למה הוא בא? למה הוא בא? להביא קצת אוכל. להחזיר כביסה. נכון? ארובתם תיקח. אומרים חז"ל, מאיפה דוד למד להוציא את החיילים שלהם בגט? אבא שלו. שוטה דיינוקה בשוקה, או מעבוה או מימי. מה שהוא למד מאבא ואמא. אז הנה, דוד למד את העיקרון הזה, אומרים חז"ל, את ארובתם תיקח, דברים שמערבים בין איש ואשתו. זאת אומרת ש... שימו, זה דבר והיפוכו, זה לא יאומן. זה לא יאומן. ישי הולך לשלוח את דוד, תראו איך הוא לא יודע, הוא לא יודע בוודאות שכנראה דוד ילך להרוג את גוליית עכשיו. הוא לא צופה את העתיד. אחרת, אם אכן הוא רואה את העתיד הוורוד מול העיניים, אז שמה לקחת ערובות, שמה לקחת גט. למה צריך לקחת גט מבעל שיוצא למלחמה? שהאישה לא תישאר אגונה. למה שתישאר אגונה? מלחמה זה מלחמה, לא תמיד מוצאים אחר כך גופות.
אלא אם כן זה להוסיף מספיק גם על פני אחיו.
להפך, אני חושב שיש בזה מסר אדיר לאחים שלו. אם אני מקבל את זה, משאיר את הרובד הזה הפשוט. אני אשאיר את שני הרובדים, אתה תכף תראה. אם אני משאיר את הרובד הזה, אז זו אמירה מאוד גדולה לאחים. אתם אמנם הלכתם מתוך מחשבה שיגמר פה משהו לא טוב, אולי גם הם אמרו, אבל מה אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה? אולי באמת אנחנו צריכים להילחם ולנצח, זו מלחמה כמו כל המלחמות, מה קרה לכם? אולי יקרה פה, לא צריך שום דבר, והם הולכים בלי לתת גט, בלי שום דבר. ישי, שמסכים שהם ילכו, שולח אותם גם, לוקח מהם, רוצה לקחת ארובה, הוא אומר להם, חבר'ה, זה לא בטוח שאנחנו מבינים מה בדיוק קורה פה. מה ייגמר פה? איך ייגמרו התוצאות? אנחנו כן יודעים שדוד ימלוך, זה אנחנו יודעים. זה שמואל אמר, מעשה שמואל, אי אפשר להכחיש. אבל איך זה יתגלגל? לא יודעים. מי ישלם מחיר, מי יחיה ומי ימות, לא יודעים, לא יודעים. אז את ארובתם תיקח. עכשיו בוא נקרא את זה אחרת. אז את הסודות שיש פה בגבינה ובזה, זה אני משאיר לכם לבד, לא מגלה. לא יודע מה לעשות. מה שאני לא יודע, לא יכול לגלות. אבל את ארובתם תיקח, אומרים חז"ל, הגיע שעה, אומר לו ישי, 40 יום הכבנו אותך. כמו המבול, נכון? דברים גדולים קורים 40 יום. המרגלים בארץ ישראל 40 יום. כן, הגיע זמן לשבועה שנשבע אבא ליעקב. מה תוכן השבועה שנשבע אבא ליעקב? ועבדך ערב את הנער, ואם לא אביא אותי ולך, וחטאתי לך כל הימים. ומי זה עכשיו במצוקה? שאול, שאול, הם רוצים את הראש של שאול, את המלך, את איש בנימין. נכון? אני האיש, אנוכי הפלישתי, ואתם עבדים לשאול. אנחנו עבדים של שאול, אנא עבדה דקות שבריחו. אבל הם רוצים להסיר את שאול. הפלישתים רוצים להסיר את שאול. ואתה משבט יהודה, ואנחנו יושבים מנגד. תראה איזה יופי. הפלישתים, שאול והקדוש ברוך הוא. ומה אנחנו? אנחנו לא, זה לא העסק שלנו, אנחנו יושבים בצד. זה מה שעשה ישי קודם. איזה גודל של האיש הזה, האיש הזה. איך הוא הופך את עצמו ואיזה מחיר הוא עלול לשלם. הוא לא יודע מה היו תוצאות. הבן הגדול צודק. סכנה איומה, את דוד, בשום אופן לא. כולם הסכים. צודק. נו, אז מה כן? נו, אז עושים התלבטות. שלושה כן, ארבע לא, נעשה ככה, נסווה, נעשה כאילו. מי שעוד לא יתגייס, שלא יתגייס. מי שכבר יתגייס, אין ברירה, שילך. ופחד, פחד, הפחד לא הוסר. תרובתם תיקח. גם של אחיך, אבל גם של המלך. את בנימין תציל. לך, תראה מה אתה צריך לעשות שם. הקדוש ברוך הוא שולח אותך, וישלח את היונה. לך, תלכי. אין, וישלח, וישלחהו. הוא שולח אותו. גדלותו של ישי, עכשיו אתם מבינים למה צריך להביא את הפסוק הזה? באמצע. עכשיו, מה גרם לישי לראות את זה? הרי הוא לא נמצא בקרב. אז תגידו, הוא אדם כזה גדול, אנשים מספרים, הוא מתעניין בחדשות, מה קורה? כן, לחבו, לא לחבו. הוא רואה עוד יום עובר, ועוד יום עובר, והוא רק מקלל, והוא רק זה, והנה, בשביל זה כתוב מיד, ויגש הפלישתי השכם והרב, והתייצב 40 יום, 40 יום, אתה יודע מה זה 40 יום? אישה יושב 40 יום ואומר תהילים, לא חוברו, וחושב מה לעשות, מה אני? יושב פה בבית ושומר על הבן שלי, ומה עם הבנים של עם ישראל כולו? מה עם כל אחיו? ומה עם אבא שנשבע להיות ערב לבנימין? ואת ארובתם תיקח של שבט בנימין. והוא שולח אותו, ואני אומר, הדבר המדהים פה זה ההיפוך, המחשבה הזאת שהם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה, וההליכה נגד זה, ולא מתוך איזה פתאום איזה גאווה כזאת, אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה. יש לנו איזה הבנה, יש איזה חשבון, אנחנו יודעים. למה פינה את גוש קטיף? אני יודע לך, יש לי איזה הסבר, אני יודע. זה ענווה גדולה מאוד. וגם אם אתה יודע, אז הידיעה הזאת יכולה להתהפך ברגע. והוא נשאר עם שני ההבנות, עם שתי האי-הבנות, מה מתבקש פה, מה הולך להיות פה. אבל הוא אומר, אני לא יכול להחזיק אותך, אתה לא שלי. אתה לא שלי, אתה שייך לי שם. אני לא אחזיק אותך כבני. כן? לכן תראו איך זה מופיע. תסתכלו. ודוד בן איש אפרתי הזה. עכשיו אנחנו מבינים את הכותרת המוזרה הזאת. מי הנושא? ודוד, דוד. ותראו כמה שדוד, דוד הוא הקטון, כן? הם מורחים אותו, אבל הוא הקטון, הקטון, אה? הקטון, זה הקטון, גדול יהיה. ודוד הולך ושב. שמי לב? כל הזמן דוד, דוד, דוד מול אבא שלו. אבא שלו מסתכל עליו, האחים מסתכלים עליו מלמעלה, רוצים לשמור עליו כמו בקופסה של אתרוג. ושאול לא צריך אותו, כן צריך אותו, הולך ושב, הכל פה מתנדנד, וגוליית מחכה לו בסיבוב. גם גוליית מחכה לו. ודוד מול גוליית עוד רגע. ומי מעל כל זה? הקדוש ברוך הוא. ואיפה נמצא הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? שמתם לב? איפה נמצא הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? אם הבנתם את זה, סימן שהסברתי טוב. תדעו לי, נחת רוח. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? הרי בדילמות, נכון? לא, אצל ישי אין. נכון, זה רגע שגדלות של ישי עצמו, הזה, הנה אלוקינו זה, אתה אומר, אני שואל איפה אלוקינו זה? איפה אלוקינו זה? איפה נמצא הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? הוא מחשבן ככה, הוא מחשבן ככה, הוא מדבר ככה, הוא חושב על זה, כל אחד חושב פה על משהו אחר. דוד. זה מה שישי מבין. אתה לא שלי, אתה לא הבן שלי. אתם יודעים איזה פרק דוד אומר עכשיו? תהילים? מתאים? מה עשו אותו? מה עשה דוד ב-40 יום האלה? הוא הלך ושב, הלך ושב ושב. פרק א' וב' בתהילים. פרק א' וב'. בואו נציץ שם וזה נסיים. אשרי האיש אשר לא הלך ועצת רשעים, ודרך חטאים לא עמד, ומושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יום ולילה. עם ישראל נלחם והוא יושב לומד תורה. יש לו זמן. עכשיו, שקט. מה? לא, ההפך. לכן הוא הקטון. אז זה מה שהסברתי, לא? אני אומר, במשפחה עצמה, הוא כבר קפץ. הוא קפץ. אבל מיד הקטינו אותו, אמרו לו, אתה שתוק, אתה לא בעסק.
הוא שמע את גוליית ובסוף
כל... לא, הוא שמע שיש מלחמה. בוודאי לפי חז"ל שהוא היה נושא כליו של יונתן, אז מה עכשיו? אז הוא כבר אוף דוטי, נכון? הוא כבר בינתיים מנגן לשאול, הוא נושא כליו של שאול. אבל שאול לא צריך אותו עכשיו. אז הוא הולך וחוזר וחוזר והולך, ואומרים, נו, זה מצב טוב, זה בסדר, ככה נשאיר. כאן נמצא, כאן היה. אז נכון, לדוד בפנים בוער, הוא לא יכול לסבול את זה. אבל הוא עושה מה שאומרים לו, אבא שלו אומר, תישאר, תשמע בקולם, תעשה מה שהם אומרים, בסדר, מקובל על כולם. כן, אז זה, הוא, אבל אני מה שרציתי להראות לכם זה את פרק ב', שזה בעצם פרק אחד, פרק א' וב' של תהילים, חד הפרשטה, אומרים חז'ל. למה רגשו גויים? ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. זה כל כך מתאים. מי זה משיחו?
שאול.
ומי זה השם? מי? ברו לכם איש, אומרים חזל, איזה איש, השם איש מלחמה. רוצים את הקדוש ברוך הוא, תורידו, תורידו את האלוהים שלכם, תביא אותו לפה. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. בואו תהיו עבדים שלנו, מה אתם עבדים לך לשאול? עבדי דקות שבריחו אתם, בואו תהיו עבדים שלנו. יושב בשמיים ישחק, אדוני לעג למו, אז ידבר עלמו באפו ובחרנו יבעלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אספרה אל חוק אדוני, אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך. זה הפסוק. זה הפסוק. את זה דוד כותב בתור זיכרונות. זה לא כתב לפני. אבל כשהוא משחזר, מאיפה נולדתי, מאיפה התחלתי? הלימוד שלי, אשר לא הלך בעצת רשעים, וחטאים לא עמד, אולי התפחות הזאת. ואני היום ילדתיך. ישי שחרר אותו. אתה לא הבן שלי. אתה לא הבן שלי. אתה שייך לקדוש ברוך הוא. זה ההסכמה עם ההמלכה. הנה מעמד הר סיני. אבל לא היה שם עם שלם. יש שם אדם אחד ששקול כנגד כל ישראל. ישי. דוד, בן איש אפרתי הזה, בשמו ישי. הוא מבין. הוא הבין את מה שאתה אמרת. יש פה מעמד הר סיני. אבל קודם כל יש מוישה רבנו. למי התורה הזאת? למי? זאת ענווה. תמיד, אין מלכות ללא ענווה. הוויתור המוחלט על הפרטי, על החשבונות הפרטיים, על מה יהיה פה, למה שיהיה יהיה, שהקדוש ברוך הוא יגלגל את זה איך שהוא מבין. שחרר, נפתח. בדיוק, בדיוק. ההבנה שדוד הוא לא פרטי, הוא לא שייך למשפחה. מה? מלכות לית לה מגרמי כלום, כולו שליחות אלוקית. והוא כבר סומך עליו שהוא ידע לו לקחת את המלכות, וזה נראה בעזרת השם שבוע הבא, איך דוד עומד מול שאול. החלק השני של הפרק, ואמרתי, זה יקרין. כן? היחס הזה של מה עושים הפשתים שמנסים לשאוב את המלכות משאול, ובעצם דוד הולך ועושה אותו דבר. גם הוא הולך ומתגלה עכשיו כמי שמנפץ את לוחות שאול. שובר פה את העגל. בסדר? מרסק אותו. אבל נראה איך הוא יעשה את זה. איך הוא ייכנס פה עכשיו? איך הוא ייקח הרובתם ישיר את הכל ללומדו. טוב, נעצור, נעצור. שאלה? כן. הערה? כן.
אם דוד הולך לשם מעל שאול, איך הוא לא שמע כל מיני יום את כל הסיפור עם גוליאת? גוליאת בא כל יום, בוקר וערב. דוד כבר היה כמה
שערים שהיה במחנה. תראה. השאלה גם מה שאול עושה. יכול להיות שאנשים בשטח עצמו לא משאירים את שאול כל הזמן. זה קרב מוזר. אין התפתחויות. 40 יום לא קורה כלום. רוטינה כזאת שחוזרת על עצמה, 40 יום, אתה יודע מה זה 40 יום? אז כנראה שהם מזיזים את שאול אחורה, הוא לא תמיד יושב שם על הכיסא ושומע את חרפתו ואינו משיב. לא, אז דוד, הוא מביא את דוד, הרי זה מביא כמו שהסברנו, כששאול נמצא במערכה, הוא לא צריך את דוד. כל פעם שהוא הולך לשם לעמק האלה, דוד חוזר הביתה. כל פעם שמשיגים אותו לאחור, שבס, נכון? צריך להיות למקווה, קצת לטבול, קצת ללמוד, קצת לעשות כל מיני דברים, לנהל קצת את המדינה. כי לא מתפתח, לא קורה כלום. אומרים לו, לך, אנחנו ננהל פה את העניינים. יש לו שר צבא, אבנר. יש רציני מאוד, דוד שלו. אז זה מסביר יפה מאוד, למה דוד הולך ושב. כי כששאול שב הביתה, אז דוד הולך. כשדוד שאול שב למלחמה לעמק האלה, דוד שב הביתה. שזה מברך, זה עונה אמן, שזה עונה מברך, הוא עונה אמן. כן. שאלה טובה מאוד. שאלה, איפה שמואל הנביא? היש שמואל. היש שמואל.
לא
יסף לראותו עד אחרי שהוא העלה אותו הפוך שם מבטן. איפה שמואל? טוב, נשאיר את השאלה הזאת לשיעורי בית. איפה שמואל? מי שיגלה את שמואל, כמו בציורי ילדים כאלה, חפש את שמואל, מתחבא בתוך הסיפור. את הקדוש ברוך הוא גילינו. איפה שמואל בתוך הסיפור הזה? אז זה מעניין מאוד לגלות. טוב, נעצור כאן.